כמעט שבת שלום לכולם. אני מתנצל שבשבועות האחרונים לא יצא לי לשלוח איזשהו רעיון קצר על הפרשה בימי שישי. היה צריך לבצע התאמות לשעון החורף, אבל ברוך השם היום זה מתאפשר. פרשת חיי שרה. בפרשת חיי שרה אנחנו נחשפים לאחד החידושים הכי משמעותיים בעולם היהודי ובכלל באנושות כולה. בפרשת השבוע אנחנו נפגשים לראשונה עם המוות. המוות הראשון בעם ישראל, מות שרה אימנו בתחילת הפרשה, ובהמשך גם עם מותו של אברהם אבינו, עליהם השלום. לכאורה אין בזה חידוש, כי גם בפרשות הקודמות, בטח בסוף פרשת בראשית, פרשת נוח, נאמר שם על הרבה אנשים שהם חיו, ואחרי מספר שנים מתו, כן, ויולד בנים ובנות וימות, והמוות שם בסוף בראשית, בסוף נוח, מהווה סוף פסוק. מיד אחרי זה באים, עוברים לדור הבא. לעומת זאת, המוות של שרה פותח פרשייה שלמה שבה מתעסקים בשרה גם לאחר המוות שלה. צריך להספיד אותה, בוכים עליה, דואגים לקבורה. וזהו חידוש עצום שעד עכשיו לא ראינו. קבורה. נשים לב שעד עכשיו כלל לא שמענו מה עושים עם המתים. אולי קוברים אותם, אולי שורפים, אולי שמים אותם על קרחון וזורקים אותם לים. נראה שכל מה שקשור אחרי המוות זה פשוט לא מעניין, לא רלוונטי. ודווקא בפרשת חיי שרה אנחנו נפגשים לראשונה עם המושג של קבורה, ומקום של הקבר, מקום הקבורה הופך למשהו כל כך חשוב גם לשעתו וגם לדורות, עם הקניין של מערת המכפלה שבה נקברים כל אבות האומה. ואפשר לומר אולי שזה בא להגיד לנו שנראה שהמוות הוא לא סוף פסוק. למה לטרוח כל כך בטיפול בגוף של מי שנפטר ולדאוג לו לקבר? ולמה הפרשה שעוסקת במוות נקראת חיי שרה? כמו שפרשת ויחי עוסקת בפטירתו של יעקב, נקראת גם ויחי. שתי פרשיות שעוסקות במוות קוראו להם משהו עם חיי שרה, ויחי. אז הזוהר הקדוש מסביר שכל אדם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים ועפר, ולאחר המוות מתחיל תהליך של התפרקות. אבל אצל שרה, אומר הזוהר הקדוש, לא חל תהליך של התפרקות, אלא נהפוך, הוא חל תהליך של חיבור. לכן ותמות שרה בקריאת ארבע, רומז לארבע יסודות, היא חברון. כלומר שלאחר מיתתה הם נשארו מחוברים. וזה בעצם, לפי הזוהר הקדוש, זהו האב טיפוס של המוות היהודי. גם כשהגוף מת, עדיין יש קיום לנשמה. אם חשבנו שגוף אדם הוא כמו גוף של בהמה, שהוא הולך לאבדון, שהופכים אותו לקומפוסט או משהו חלילה, אז עכשיו אנחנו מגלים את הנשמה. ואז התמונה משתנה בתכלית. יש חיים אחרי המוות. יש עולם של נשמות. המוות הוא כבר לא סוג של איזשהו חור שחור בדרך אלא לא כלום, אלא בסך הכל מעבר לחיים אחרים. אבל אולי עיקר החידוש הוא שחיי הנשמה ממשיכים להיות קשורים בגוף. ממשיכים להיות קשורים לגוף, אותו גוף שמת ונקבר באדמה. ולכן, בהתאם לתובנה הזו אנחנו יכולים להבין למה היהודים כל כך מתעסקים עם המתים, עם בתי קברות. כי לא מדובר פה באיזושהי התרפקות משוללת היגיון על מה שהיה ואיננו. אלא יש פה יצירת קשר עם החיים, במרכאות, עם החיים שאחרי החיים. כלומר, העיניים הגשמיות שלנו רואות רק את הגוף הגשמי הנפסד שנרכב. אבל עלינו לדעת שמותר האדם מן הבהמה הוא גם לאחר המוות. בהישארות של הנפש ובזיקה שלה לגוף גם אחרי המוות. עכשיו, מי לא מבין את זה? עפרון. עפרון הוא לא מבין זאת. הוא מבחינתו לקבור את שרה זה בסך הכל לזרוק אותה לאפר. מבחינת עפרון, הקבר זה פתרון נחסון או פתרון להיפטר מהגופה. אבל אברהם לא מסתפק בקבר שמהווה פתרון נחסון לגופה. הוא תובע מעפרון, תנו לי אחוזת קבר. משהו לדורות. לדורות של העתיד שישמש כצינור של החיים בגוף אל עולם הנשמות שממעל החיים הבשריים הגשמיים. לכן זו הסיבה שחז"ל מתארים איך כל התפילות עולות אל על, לעליונים, דרך מערת המכפלה. כי מי שמאמין שיש חיי נשמה, אז הוא מאמין בכוח של התפילה. כי הדאגה שלנו לקבורה היהודית, דאגה לגוף הנפרד מן הנשמה, מלמדת אותנו שיש זיקה עמוקה בין החיים, חיי בשר, לחיי הנשמה. ודווקא מקום הקבר בו מונח הגוף, הוא הצינור על מה שמעבר לנו, מבשרי חזה אלוקה. וגם בתפילה יש את הנקודה, את נקודת המפגש בין חיי הבשר והצרכים הגשמיים לבין חיי הנשמה והרצונות הרוחניים. עכשיו לכאורה, בשונה מהאין סוף, ברוך הוא, הלא הוא הקדוש ברוך הוא, בני אדם הם סופיים. אבל כאן מתגלה לנו שיש המשך אחרי הסופיות של המוות. ואולי זו המשמעות של מערת המכפלה. יש כאן חיים כפולים. חיים בגוף וחיי הנשמה כאשר הגוף בקבר. עכשיו, יש עוד נקודה משמעותית בחיים בה ניכר המפגש בין הגוף לנשמה. ואני מתכוון כמובן לנישואין, לחתונה. החתונה היא בעצם נקודת חיבור בין הגשמיות לרוחניות, חיבור גשמי ורוחני בין שני חלקי נשמות שירדו בגופים נפרדים וכעת הם והיו לבשר אחד. ומעניין שכאשר חז"ל מנסים ללמוד מה המקור לקידושין, לקידושי כסף אצל אישה, אז הם בוחרים בפסוק מעניין, מסכת קידושין, את הפסוק של אברהם קונה את מערת המכפלה. וכן גם כאשר בועז קונה את שדהו של אלימלך במגילת רות, זה נעשה ביחד עם קניית רות, לא לאישה. ובאמת בפרשת חיי שרה יש שני קניינים, קניין מערת המכפלה וקניין רבקה להיות אישה ליצחק. ופה אני חוזר לעניין של החיים שאחרי המוות. הסוד של החיים שאחרי המוות הוא לא כל כך סודי. זה מאוד גלוי. זה תלוי בדבר אחד. זה תלוי בצורת החיים שלפני המוות. כפי שכותב השפת אמת בחיי שרה, פרשתנו תרנ"ג, נקרא רק משפט אחד, והכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה. כפי מה שמברר מעשיו להיות תוכו כברו, הוא משתוקק תמיד להידבק בפנימית ובשורשו העליון. אני ממשיך עוד משפט אחד, דילגתי כמה שורות. וכפי השתוקקות האדם כל ימיו להידבק בשורשו, כך מכין לעצמו מקום לאחר פטירתו. כלומר, מה אומר לנו השפת אמת? לאיזה מקום נזכה בגן עדן בעולם העליון? זה תלוי איך התנהגנו בעולם התחתון. יש בדיחה שאומרת שבעולם העליון יש סטנדר עם גמרה. יש כאלה שבשבילם זה גן עדן, ויש כאלה שבשבילם זה גיהנום. מי שהולך אחרי החומריות, שהיא חושך, אז הוא לא מסוגל לראות גם את האור אצלו בבית. עפרון, כשמו כן, הוא עפר קטן, מבחינתו זה עפר. הוא לא ראה את האור של אדם הראשון וחווה של מערת המכפלה, לכן הוא לא שם לב לזה. יש סיפור על גביר, יהודי עשיר, שהגיע לחפץ חיים ברדין, הניח לו לשולחן 10,000 רובל. שאל אותו חפץ חיים מול שמחה, מה זה עושה, מה פתאום, מה קרה? אמר לו, יהודי, אני כבר בן 80, עוד מעט כבר מגיע ל-120, אז הוא מבקש עם הכסף הזה, אחרי 120 שלו, שכל האברכים בישיבה ילמדו כל יום פרק משניות ללא נשמתו. חפץ חיים אמר, תודה רבה, לקח את הכסף, עכשיו אמר לו, תקשיב, יש לי עסקה בשבילך. אני משלם לך עכשיו 10,000 רובל, אומר לו, על מה? הוא אומר לו, כדי שתלמד מעכשיו עד 120 כל יום פרק משניות. אומר לו, למה שאני אלמד? אומר לו, תלמד לעילוי נשמתך. וחפץ חיים הסביר לו שכל פרק משנה שהוא ילמד פה בחיים חיותו הרבה יותר יעזור לו מאשר פרקים שילמדו אחרים אחרי 120 שלו. איך שמתנהגים בעולם התחתון, כך זוכים למקום העליון. ובאמת זה ההתמודדות שלנו בעולם הזה הגשמי, שאנחנו אומר בעל התנא, אנחנו חלק אלוקה ממעל, ממש. מצד אחד חלק אלוקה ממעל, מצד שני ממש משהו גשמי, ולכן במוות יש חיבור מדהים. חיבור מדהים שכדי שהנפש האלוקית תשוב למקורה ותוכל להתקלל באלוקות, אז היא צריכה שהגוף יתקלל בשיא הגשמיות בתוך האפר. עכשיו שרה ביותה אב טיפוס והמודל הראשוני לחיים שאחרי המוות, אז היא מדגימה זאת בכך שאברהם דואג לה לקבורת הגוף דווקא מבשרי חזר אלוקה, דווקא באפר הוא קובר אותה, של מי שהוא שיא הגשמיות, של עפרון, האפר הקטן, ולכן המערה היא פתח גן עדן. ואולי זה הסיבה למה חז"ל מתארים איך כל התפילות עולות אל על דרך מערת המכפלה. כי מי שמאמין שיש חיי נשמה, מאמין בכוח של תפילה. הדאגה שלנו לקבורה היהודית, דאגה לגוף הנפרד מן הנשמה, מלמדת אותנו שיש זיקה עמוקה בין חיי הבשר לחיי הנשמה. דווקא מקום הקבר בו מונח הגוף הוא הצינור אל מה שמעבר לנו, מבשרי חזה אלוקה. עכשיו לכאורה, בשונה מהאינסוף ברוך הוא, בני אדם הם סופיים. אבל כאן מתגלה לנו שיש המשך אחרי הסופיות של המוות. וזה המשמעות של מערת המכפלה. יש כאן חיים כפולים. יש חיים בגוף ויש את חיי הנשמה כאשר הגוף בקבר. אבל הכי חשוב לזכור ולדעת שסוד החיים שאחרי המוות תלוי בצורת החיים שלפני המוות. האמונה שלנו שיש לנו חיים, שיש חיים לנשמה לאחר המוות, שהגוף ששוכן במקום הקבר הוא הצינור לקיבול התפילות, יהיה הבסיס גם כן לאחד מעיקרי האמונה, תחיית המתים. בתחיית המתים להבין שהמוות היה מעין שינה, בלשון המקובלים בארמית דורמיתה. שינה, והקבר שימש בסך הכל מעין מיטה לגוף. כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, מחיי המתים, הוא מקיים אמונתו לשני עפר. הם בסך הכל ישנו כמה שנים באדמה, עד שהקיצו אותם בקץ הימים. אז מה התשובה לשאלה אם שרה מתה או חיה? אז כבר המצרים ניסו לבצע חנתה למתים, אבל הם הצליחו רק לשמר את הגוף החיצוני על ידי הוצאת האיברים הפנימיים. הם לא הצליחו לשמר את הנשמה. ואנחנו כיהודים יודעים שדווקא לאחר המוות ניתן לייצר חיבור עמוק ונוכח יותר עם מי שכביכול מת. כל עוד אנשים, ניתן דוגמה, שההורים בחיים, אז מדברים איתם פעם ביום בטלפון, או פעם בשבוע נפגשים, או בחגים, אבל אדם שאין לו הורים שהוא יתום, אז הוא יכול להגיע לנוכחות של ההורים שלו בחיים הרבה יותר מוחשית, כי הוא לא צריך להיפגש איתם פיזית, הוא בכל מקום יכול לדבר איתם, לחשוב אותם, לחיות אותם, אולי זה הפשט אצל יוסף, שדמות דיוקנו של יעקב, של אביו, נראתה לו בחלון. ומכוח זה הוא ברח מאשת פוטיפר. ולכן התשובה לשאלה אם שרה מתה או שרה חיה היא תשובה דואלית. מה התשובה? זה תלוי בנו. זה תלוי בנפטר כיצד הוא חי ותלוי בקשר שהיה לנו איתו. אבל כן, יש חיים אחרי המוות. וזה גם בא לידי ביטוי בהפטרה של חיי שרה. מלכים א' פרק א', המלך דוד זקן בא בימים, יחסו בו בגדים וכולי. ואז בסוף שם, סוף ההפטרה, בת שבע אומרת לדוד, אבל אתה אמרת לי ששלמה יהיה המלך וכו', ובסוף זה מסתיים, ותיקות בת שבע אפיים ארץ, ותשתחו למלך, ותאמר, יחי אדוני המלך דוד לעולם. דוד עומד למות, הוא כבר עם רגל אחת בעולם האמת. מה הטעם להכרבה של בת שבע? יחי אדוני המלך דוד לעולם, תוך כמה שעות, יומיים, שלושה, הוא מת. אלא שבת שבע מבינה שדוד הוא כמו שרה אמנו. גם דוד, שהיה ביטוי חי להכנעה אמיתית לקדוש ברוך הוא, מתקרב לדרגת החיים שאחרי החיים. החיים שאחרי המוות. ולכן דווקא דוד, מלך ישראל, חי וקיים. כפי שומע ירושלמי במסכת ברכות, אצל דוד, אם הוא משיח מהמתים זה דוד, אם משיח מהחיים זה דוד. כי אצל דוד לא ברור הגבול בין מוות לחיים. ולכן אם המשיח חי זה דוד, ואם הוא מת, הוא ממתים, אז זה גם כן דוד. המילה יחי מלך דוד לעולם בכתיב חסר, בלי ו'. כשאנחנו רואים כתיב חסר בתורה, בתנ״ך, זה אומר דרשני, דרשני לגימטריה. יחי אדוני המלך לעולם, כפי שכתוב בתנ״ך, שלעולם בכתיב חסר, עולה בגימטריה 358. גימטריה משיח. ולכן גם בהמשך הפרשה נקרא גם על מותו וקבורתו של אברהם. אם נעשה בגימטריה, אברהם פלוס שרה, זה עולה בגימטריה 753, יוצא בגימטריה חיים לאחר מוות. אז אני מסכם, יצא לנו קצת ארוך ככה לקראת ליום שישי, אבל שבוע שעבר ולפני שבועיים לא היה, אז נסכם פה למרות שזה טיפה יותר ארוך מהרגיל. לסיכום, יש חיים אחרי המוות, ויש גם מוות תוך כדי החיים. הכל עניין של דרך החיים בה אנו בוחרים לחיות. האם אני נכנע לנשמה ששוכנת בתוך הגוף? האם אני מכניע את הנשמה על ידי הגוף שגובר עליה? או שמא אני מוצא את האיזון הנכון בין הגוף לנשמה? מבשרי אחזה אלוקה, דווקא מבשרי. ואז אחרי 120, הגוף במקום הקבר, הוא הצינור לגן עדן, עולם הנשמות, והוא השער דרכו, כל התפילות עוברות מהעולם התחתון לעולם העליון. זה הסוד של החיים אחרי המוות, וזהו סודה של מערת המכפלה. כלומר, בהרבה מובנים השאלה היא לא האם יש חיים אחרי המוות, אלא האם יש חיים לפני המוות? כי כאשר יש חיים לפני המוות, אז יש חיים גם אחרי המוות. צדיקים במיטתם קרויים חיים. כשיש חיים מלאים משמעות ותוכן, אז גם לאחר המוות יש מלאות של חיים והגשמה לדורי דורות, ועל זה אנחנו מתפללים כל יום בתפילה, אשם נפשנו בחיים. שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שקטה, שמחה ומלאה מלאה בחיים, בעזרת השם.